המגילה היא למעשה ההכנה הטובה ביותר לקבלת התורה. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. אומרים לנו חז"ל, כל מקום שנאמר ויהי, זה לשון צער, וכאן הצער הוא כפול. הצער האחד, שזה דור ששופט את שופטיו, בימי שפוט השופטים, דור שאומר לשופטים, קודם אתם תהיו דוגמה, ורק אחר כך תבקשו מאיתנו. אז בדור כזה שיש עניות של תורה, יש גם רעב, וזה הצער השני, ויהי רעב בארץ. וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. ושם האיש אלימלך, ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו מחלון וחליון אפרתים, מבית לחם יהודה, ויבואו שדה מואב, ויהיו שם. אומרים לנו חז"ל בקטע השני, וכן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר, אלימלך, מחלון וחליון, גדולי הדור היו, ופרנסי הדור היו. אז גדולי הדור, שהיו צריכים להנהיג את העם בעת צרה כזאת, ולהוות דוגמה לעם, במקום זה, אלה גדולי הדור ועשירי הדור, מוכרים את הבית, ויורדים עם מזוודה של כסף, לגור בשדה מואב. אלה היו כפויי טובה. הקדוש ברוך הוא נתן להם עשירות, ונתן להם כוח להנהיג את העם, ולא כוח ועשירות לעצמם. ובמקום זה הם משתמשים בזה לעצמם, אז יבואו כפויי טובה, אלה, אלימלך, מחלון וחליון, ויגורו במקומם של כפויי טובה, שדה מואב. כי גם אנשי מואב היו כפויי טובה, כפי שאומרת התורה, על אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. אז מצא מין את מינו. אבל יותר מזה, כשמסתכלים על הפסוקים, מיד בהתחלה, מגלים פה דבר פלאי פלאים. הפסוק הראשון מדבר על אנשים ששמם לא מופיע. וילך איש לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. רק בפסוק ב' מופיע שמו, שם הילדים ושם האישה. למה שמואל, הנביא שחיבר את מגילת רות וכתב אותה, למה הוא לא אמר מיד, וילך אלימלך מבית לחם יהודה, הוא ואשתו נעמי, ובניו מחלון וחליון? מדוע פותחים בפסוק אנונימי, בלי שמות? ההסבר הוא, שמה שקורה כאן, עומדת כאן משפחה שמנסה כמה שיותר להתרחק, להתנתק מיהדות, מעם ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא, כפי שאנחנו תמיד אומרים, רבות מחשבות בלב איש, והעצת השם היא תקום. כמה שהם מנסים לברוח ולהתנתק מתוך הבית הזה, לא בצורה ישירה, כפי שהיה צריך להיות, אם לא היו בורחים, אבל לפחות בצורה עקיפה, מהבית הזה תצא המלכות, דרך רות. ואותו דבר בדיוק, אנחנו מוצאים עוד פעם אחת בכל התנ"ך. כך אומר לנו בעל הטורים. וילך איש מופיע בכל התנ"ך עוד פעם אחת, בקטע השלישי. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. ותר האישה ותלד בן. גם שם פרעה גוזר גזרה שהגזרה בעצם אומרת, אין שום סיכוי שמושיעם של ישראל ייוולד. כי הרי כל הבן הילוד, היאור התשליחו. וגם שם, עומדת ילדה בגיל 6, קוראים לה מרים, ואומרת, אבא, גזרתך קשה משל פרו. פרו גזר על הזכרים, אולי לאמא תהיה בת, אז למה פרשת מאמא? כתוצאה מהאמירה של הילדה הזאת, נולד הגואל הראשון, משה רבינו, למרות שהכל היה חסר סיכוי. ובדיוק אותו דבר מהבית של אלימלך, בצורה עקיפה, שגם היה נראה חסר סיכוי, נולד דוד וממנו הגואל האחרון. אז מעל המיטות של שתי התינוקות האלו, משה ודוד, כתוב, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם יתקום. שמואל מבקש ללמד אותנו את זה, לכן הוא לא מזכיר מיד את השמות, אלא רק וילך איש, כדי שזה יחבר אותנו מיד לעוד פעם וילך איש אצל משה, ונלמד מזה, לעולם אי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא. נדמה שבורחים, אבל בסופו של דבר, תמיד החשבון לטוב או חס וחלילה להפך, יחכה לנו בקצה הדרך. ואז מה קורה? הם מגיעים לשדה מואב, פסוק ג' וימת, כדי לעשות קו, אלימלך, איש נעמי. זה אלימלך, שהיה גדול הדור, היה פרנס הדור, מה שנשאר בסופו של דבר מכל התארים הגדולים שהיו לו, רק זה שהוא איש נעמי. הוא איבד את הכל. ותישאר היא ושני בניה. ויישאו להם נשים מואביות, שם האחת עורפה, ושם השנית רות, וישבו שם כעשר שנים. וימותו גם שניהם, מחלון וחליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. זאת אומרת, היא נשארה בלי כלום. קודם היא איבדה את הבעל, ואחר כך את הילדים. אבל בפסוק זה מופיע הפוך. קודם הילדים, ואחר כך הבעל. וההסבר הוא, כי צרות אחרונות משכחות צרות ראשונות. אז משני ילדיה ומאישה. ואז, פסוק ו', כדי לעשות קו בראשיתו, ותקם היא וחלותיה, ותשב משדה מואב, כי שמע בשדה מואב, מפקד השם את עמו לתת להם לחם. ותצא עוד קו, מן המקום אשר הייתה שם. אז אני לא מבין. פסוק ו' נאמר, ותקם. ודאי שהיא לא קמה להתפלל. היא קמה כדי לחזור הביתה. אז מדוע יש כפילות? ותקם, ותצא. ההסבר הוא, בפסוק ז' היא באמת יוצאת. היא עוזבת את שדה מואב וחוזרת הביתה. בפסוק ו' היא משנה את דעתה. היא מקבלת החלטה לא קלה. לקום ולהגיד, סליחה, טעיתי, חטאתי, אביתי, פשעתי. אחרי שהיא מקבלת את ההחלטה הזאת, שהיא מאוד קשה, כי לא תמיד קל להודות בטעויות, רק אחרי זה ותצא. ובעצם מה ששמואל מבקש ללמד אותנו, שמסתכלים על מלכות בית דוד, ורוצים לשים את האצבע, איפה זה התחיל? איפה המלכות הזאת מתחילה? התשובה היא, במילה ותקם. כי מלכות, זו ישררה, מלכות זה הרבה הרבה כוח, ושיש הרבה כוח, עוד יותר קשה להגיד, טעיתי. אבל מלכות אמיתית, זוהי מלכות שכל הזמן זוכרת, אני בסופו של דבר בשר ודם, ואני יכול לטעות. וזה בדיוק מה שקרה אצל דוד. שנתן הנביא אומר לו שהוא חטא עם בת שבע, הוא מיד אומר, חטאתי. ששמואל אומר לשאול שהוא חטא עם המלך, הוא מתחיל לשחק. הוא מתחיל להגיד, אבל, הרקתי את אלה, אבל, אצל דוד אין אבל חטאתי. שיש חטאתי, יש מלכות. אז המילה ותקם, זה למעשה תחילתה של המלכות. כאן מתחילים לבנות את הכל. אחרי שיש את זה, אז היא יכולה לצאת. ותצא מן המקום אשר הייתה שמה, ושתי קלותיה עמה, ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. ותאמר נעמי לשתי חלותיה כדי לעשות קו, לכנה שובנה, אישה לבית אמה. יעש השם עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועם עדי, ייתן השם לכם, מצאן המנוחה אישה, בית אישה, תשק להן ותסענה קולן ותבכנה. ותאמרנה לה, כי איתך נשוב לעמך. ותאמר נעמי עוד קו, ותאמר נעמי שובנה בנותיי. למה? תלך נעימי. העוד לי בנים במאי, והיו לכם לאנשים, עוד קו, שובנה בנותיי. לכנה. כי זקנתי מהיות לאיש. הלכה היא, שכל מי שבא להתגייר, דוחים אותו שלוש פעמים. וזה בדיוק מה שנעמי עושה לרות ולעורפה. לכנה שובנה, שובנה בנותיי, שובנה בנותיי. אבל הרבה יותר מזה. וזה פילי פלאים. המילה שובנה, בלשון הקודש, פירושה לחזור למקור. לשורש. יהודי שמעולם לא היה בארץ ישראל, לא הוא ולא הסבא ולא אבא, 20 דורות, הוא לא בא לארץ ישראל, הוא שב. אותו דבר, שחוזרים בתשובה, פירושו של דבר, שווים. אם כך, זה פילי פלאים. בפעם הראשונה בתנך, שאנחנו מוצאים את המילה לשוב, בקטע הרביעי, כאשר נוח, שולח את העורב מהטבה. באים מקץ 40 יום, ויפתח נוח את חלון הטבה אשר עשה, וישלח את העורב כדי לעשות קו, וייצא יצור ושוב. כי במצב שכל העולם כולו מים, המקום הטבעי, המקור שלו, הבית שלו, זה הטבה. אז וייצא יצור ושוב. אותו דבר עם היונה, פסוק ח', וישלח את היונה מאיתו, וישלח את היונה מאיתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה, ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה, עוד קו, ותשב אליו, אל הטבע. כי אם אין שום מקום בחוץ שאפשר לנוח, להניח את הרגליים, אז המקום היחיד זה הטבע, אז היא שבה אל הטבע. אז מה קורה? פסוק י', ויחל עוד שבעת ימים אחרים, ויוסף שלח את היונה מן התיבה, פסוק ד', כדאי לסמן, ותבוא אליו היונה ליתרת. היא כבר לא שווה, היא רק באה. היא כבר יש לה מקום טבעי אחר, בחוץ, עצים, אילנות, היא כבר יכולה להניח את הרגליים על ראשי האילנות, אז היא לא שווה לתיבה, היא רק באה לתיבה. אותו דבר, נחזור לקטע הראשון. אומרת נעמי לרות ולעורפה, פסוק ח', ותאמר נעמי לשתי קלותיה, לכנה שובנה אישה לבית אמה. תשובו למקור שלכם, לשדה מואב, אתם גויות. זה המקור שלכם, זה לא אותו מקור כמו שלי. ואז מה קורה? פסוק י', ותאמרנה לה, כי איתך נשוב לעמך. אמונים, אנחנו הולכים איתך. ותאמר נעמי, זה פילי פלאים, פסוק י' א', שובנה בנותיי, למה תלכנה עמי? זאת אומרת, אתם יכולות רק לשוב לשדה מואב. איתי, אתם יכולות רק מה? ללכת. כי זה לא המקור שלכם, זה לא השורש. אז לכן, שובנה בנותיי, למה תלך נעימי? פסוק ידבט עוד פעם, שובנה בנותיי. ואז פסוק ידלד, ותסנה קולן, ותבכנה עוד, ותשק עורפה לחמותה, ורות דבקה בה. עורפה מחליטה להסתובב ולחזור לשדה מואב. אז ברגע שהיא מסתובבת, מה רואים? את העורף שלה. רואים את העורף, לכן קוראים לה עורפה. ורות, אומרים רבותינו הקדמונים, הגימטריה של המילה רות זה 606. כי קודם לכן, היו לה שבע מצוות בני נוח. אז כמה מצוות חדשות היא מקבלת על עצמה? 606. זה פילי פלאים. ורות דווקא דה. בא זה שבע. בשבע מצוות שהיו לה, היא מבקשת להדגיק לשבע מצוות האלה עוד 606. אבל יותר מזה. אבל יותר מזה. זה פילי פלאים. מרות יוצא דוד. מעורפה שמפנה עורף וחוזרת, יוצא גוליאת. ושעומד גוליאת מול דוד, מלמד דוד את גוליאת, מה שסבתא רות לימדה אותו, שהיכולת לעמוד מול אומות העולם, זה לא עמידה של היגיון. בהיגיון אי אפשר לעמוד מול אומות העולם. היכולת שלנו לעמוד מולם היא רק בדרך אחת. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ורות דבקה בה. מה אמרת גוליאת? אתה בא בחרב ובחנית, ואני בא בשם השם אלוקי צבאות. אותי סבתא לימדה שהדרך היחידה לעמוד מולך, ועוד הרבה כמוך ואולי גדולים ממך. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ואז, אחרי הדבקות הזאת של רות בנעמי, נאמר בקטע החמישי, ותראה כי מתאמצת היא ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה. זהו, היא עשתה כבר את שלה, והיא ראתה שרות מתאמצת, כך היא מתגיירת. ותלכנה שתיהם עד בואנה בית לחם, ותלכנה שתיהם. מרגע זה ואילך, מרגישה נעמי שרות שקולה כמותה. שתיהם. לא ותלכנה נעמי ורות, אלא שתיהם. עד בואנה בית לחם. ואי כבואנה בית לחם, ותאום כל העיר עליהם, ותאמרנה זאת נעמי. תאמר עליהן, אל תקרן עלי נעמי, קרנה לי מרה, כי אמר שדי לי מאוד. אני מלאה הלכתי, וריקה משיבני השם, למה תקראנה לי נעמי והשם הנבי, ושדי הרע לי. ותשב נעמי, ותשב נעמי, ורות המואביה קלטה, אמא השבה משדה מואב. עכשיו כבר שתיהן שבות הביתה, אחרי שרות מתגיירת. והם הבאו בית לחם, בתחילת קציר צהורים. ולנעמי מודה לאישה, יש לה קרוב משפחה, איש גיבור חי ממשפחת אלימלך, ושמו בועז. מה חשוב לדעת עכשיו שלרות, לנעמי, יש קרוב משפחה שקוראים בועז? זה פילי פלאים. אם יש קרוב משפחה בועז, שהוא גדול הדור, ואחד מעשירי הדור, שיש כזה דוד, בטח אם נעמי תגיד לו, תראה איך אני נראית, תעזור, הוא ודאי יעזור. אבל נעמי לא רוצה שום עזרה. נעמי היה לה הכל. ועם כל מה שהיה לה, לא נשאר כלום. נעמי מבקשת בדיוק מה שביקשה היונה, שמביאה את עלי הזית בקטע השישי. והנה עלי זית הרע בפיה, אמר רבי אלעזר, אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהיו מזונותיי מרורים כזית ומסורים בידיך, ואל יהיו מתוקים כדבש ומסורים ביד בשר ודם. דבש, הקדוש ברוך הוא, היה לי כבר הרבה הרבה דבש. מכל הדבש הזה לא נשאר כלום. אני מעדיפה קצת מרור, כי אני יודע זה אני יכולה להגיד, ברוך אתה השם. אז עדיף שיהיו מזונותיי מרורים, שיהיה קשה, שלא יהיה כלום, אבל זה יהיה מידך הקדוש ברוך הוא. זה בטוח, ולא בידי בשר ודם. ואם זוהי התפיסה של נעמי, ואת זה רות לומדת ממנה, נחזור בחזרה לקטע החמישי, פסוק ב', פרק ב', ותאמר רות המואביה אל נעמי, אם כך, שבאמת המזונות שלנו יהיו בידי הקדוש ברוך הוא, אל חנה השדה, והלקטה בשיבולים. למה? כי הרי התורה אומרת, בקטע השביעי, ובקוצריכם, את קציר ארציכם לא תחלה פאה צדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט, וחרמך לא תעולל, ופרד כרמך לא תלקט, לעני, כדי לעשות קו, ולגר, תעזוב אותם. אנחנו בקטגוריה הזאת. את ענייה, איתי ביחד, ואני גם גיורת. אז הנה, בדרך הזאת, מזונותינו יהיו מסורים בידיו של הקדוש ברוך הוא. אומרת לה נעמי, בחזרה לקטע החמישי, ותאמר לה, לכי ביתי. נכון? את יכולה ללכת. פסוק ג', אפשר לעשות עיגול מסביב לשלושת המילים הראשונות. ותלך, ותבוא, ותלקט בשדה אחרי הקוצרים. בעברית נכונה, או בסדר נכון, היה צריך להיות כתוב, ותלך, ותלקט, ואחרי שהיא מלקטת, היא באה הביתה. אבל אומרים חז"ל, רות, פעם ראשונה יוצאת לבד בארץ ישראל. לצאת מהבית לבד, אין שום בעיה. אבל השאלה היא, איך עוזרים ולא מתבלבלים בדרך? איך את זה עושים? ואם מתבלבלים בדרך, פירושו של דבר, שבבית יש אלמנה שבטח דואגת, ובבית יש אלמנה שבטח מצטערת כי היא רעבה עוד כמה שעות, כי אין כלום בבית. אז אומרת רות, אולי באמת כדאי שבפעם הראשונה שאני יוצאת לבד בארץ ישראל, אולי כדאי שאני אביא פחות אוכל הביתה, אבל אני אגיע בזמן. לכן מה שאני רוצה לעשות בחצי היום הראשון, זה פשוט ללכת ולבוא, ללמוד את הדרך. ותלך ותבוא. אחרי שהיא הלכה כמה פעמים, הלוך וחזור, והיא למדה את הדרך טוב, רק אז ותלקט בשדה, אחרי הקוצרים. זאת אומרת, הצעד הראשון של רות בארץ ישראל זה, איך אני יכולה לדאוג שהאלמנה בבית לא תצטער ולא תישאר רעבה עוד שעה. לכן קודם ותלך ותבוא, ותלך ותבוא, ורק אחר כך ותלקט. שזה מה שעובר לה בראש, אומר הקדוש ברוך הוא, את דואגת לאלמנה, חכי תראי, אני אדאג לך. איך? ועיקר, כדי לעשות קו, מקרה חלקת השדה לבועז. כאילו הקדוש ברוך הוא שם יד על רות, ואומר לה, בואי בואי, לשדה הזה תלכי. יש פה הרבה שדות, נכון? לשדה הזה. במקרה, כאילו במקרה, היא מגיעה לשדה של בועז. בועז הוא גדול הדור, הוא עשיר, הוא בדרך כלל לא נמצא בשדה. ואז מגיע עוד מקרה, פסוק ד', והנה בועז בא מבית לחם. במקרה הוא בא באותו יום לשדה. ויאמר לקוצרים השם עמכם, ויאמרו לו, יברכך השם. ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, במקרה, עוד פעם, למי הנערה הזו? תראו כמה מקרים. במקרה היא מגיעה לשדה שלו, במקרה מגיע בועז באותו יום, ובמקרה הוא שם לב לנערה הזאת. זה הרי מיד מזכיר לנו שאליעזר עומד ומבקש אישה ליצחק, אומר ריבונו של עולם, אני הרי מכיר אותך טוב. אתה תעשה לי כל מיני דברים שבשכונה כולם אומרים, זה במקרה. אני יודע הרי שאין מקרה. הקדוש ברוך הוא, הכל זה ממך. איך אומר שמה הפסוק? ויאמר אליעזר עבד אברהם, אקרנה לפניי היום. תעשה לי כזה מקרה. מה שככה החבר'ה אומרים שזה מקרה. תעשה לי. אני יודע שזה יד השם. אותו דבר בדיוק קורה גם עם מי? עם רות. היא כל דעתה על האלמנה, אומר הקדוש ברוך הוא ככה, אז בואי, גם אני אדאג לך. ואז, היען הנער הניצב על הקוצרים, פסוק ו', ויאמר נערה מואביה היא, היא גויה, היא המייד של נעמי, כי הרי לא יבוא המוני ומואבי, לא רק המוני ומואבי, גם המוניה ומואביה, היא גויה. עכשיו עם נעמי משדה מואב. ותאמר על הקטנה, ואספתי בעומרים אחרי הקוצרים, ותבוא ותעמוד מאז הבוקר, ואז אתה. זה שבטה הבית מה... היא באה בבוקר וביקשה רשות. שאלתי מיד, והיא אמרה לי. ואומר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא תעבור עם זה, וקוט תדבקים עם נערותיי. תישארי פה. היא חוזרת, וככה היא נשארת במשך היום בשדה. ומה היא עושה בשדה? בקטע השמיני. ותלקט בשדה עד הערב, ותחבוט את אשר ליקטת. זאת אומרת, היא בשדה, ותראו עוד הפעם מה עובר בראש של רות. קודם, היא דואגת להגיע לבית בזמן. איך? ותלך ותבוא. עכשיו בשדה, היא דואגת לעוד דבר. יופי. אני אלקט הרבה. אז מה? יהיה לי שני שקים מלאים בחיטים. אני אבוא הביתה, זה לפחות עוד שעה, שעה וחצי של עבודה, להוריד את המוץ, את השל, את הקליפה שיש על הגרים. אז אולי כדאי שאני אעשה את זה בשדה. זה יותר נוח. אני כבר אבוא הביתה עם הגרעינים מוכנים, ואז רק נטחן את הגרעינים, ו... מיד אפשר יהיה להאכיל את האלמנה שכל כך רעבה, לקצר את הזמן בעוד איזו שעה שהיא לא תמתין לאוכל. אז אולי זה יהיה פחות, אבל לפחות היא תאכל כבר משהו. אז לכן, ותלקט בשדה עד הערב, ותחבוט את אשר ליקטת. והיא כיפה שעורים. אז היא חוזרת הביתה עם גרעינים, אבל תראו את נעמי, איזה עין טובה יש לה. ותישא, ותבוא העיר, ותראה חמותה את אשר ליקטת. חמותה רואה לא את מה שהיא הביאה, אלא את מה שהיא מלקטת. זאת אומרת, חמותה רואה בגרעינים האלה את כל העבודה שהייתה מקופלת, מה שהיא עשתה בשדה. זה הרי בדיוק אותו דבר שאמא מכינה לנו אוכל, ארוחת ערב או צהריים או בוקר, אז בדרך כלל גם שוכחים להגיד תודה. אבל כבר כשאומרים תודה, אז כדאי שבתודה הזה נאמר לא רק על האוכל כי הוא היה טעים. על זה שאמא הלכה וקנתה, ואחר כך בישלה, ואחר כך תגנה, ואחר כך הכינה כל מה שמסביב. זה לא ירד לצלחת מהשמיים. אז את זה נעמי מלמדת אותנו דרך זה איך שהיא מסתכלת על מה שרות מביאה מהשדה. היא לא מסתכלת על הגרעינים שהיא הביאה, אלא ותראה חמותה את אשר ליקטת. ותוציא ותיתן לה את אשר הותירה מסובה. ותאמר לה חמותה, איפה ליקטת היום? ספרי לי מה עבר עלייך. ואז עשית, אם הכירך ברוך. ראשית, זה שנתן לך רשות להיכנס לשדה שלו, יהיה ברוך. היא עדיין לא יודעת מי זה. ותגד לחמותה את אשר עשתה עמו, ותאמר שם האיש, אשר עשיתי עמו היום, בועז, וכאן זה פילי פלאים. ותאמר נעמי לחלתה, כדי לעשות קו, ברוך הוא להשם, אשר לא עזב חסדו. זה הרי בדיוק אותו דבר עם אליעזר עבד אברהם, אחרי שהוא מגיע לבית, והוא רואה שבאמת זוהי האישה הראויה ליצחק בקטע התשיעי, ויקוד האיש, וישתחו להשם, ויאמר ברוך הוא, ברוך השם, אלוקי אדוני אברהם, אשר לא עזב חסדו. פעמיים בכל התנ"ך, אשר לא עזב חסדו. אצל אליעזר, שבא לקחת את רבקה ליצחק, ואצל רות, שנעמי מבינה, הנה, הקדוש ברוך הוא לא עזב חסדו, ולמעשה בעתיד יקום פה בית חדש, אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. אתה אומר לנעמי, קרוב לנו האיש, מגואלנו הוא, הוא עוד יגאל אותנו. את אומרות המואביה, גם כי אמר אליי, את אומרת שהוא קרוב, תראי כמה זה מעניין. הוא אמר אליי, אם הנערים אשר לי תדבקים, עד אם כילו את כל הקציר אשר לי. הוא גם אמר לי לבוא כל יום אליו לשדה. את אומר נעמי אל רות קלטה, טוב ביתי, אל תצאי נערותם, כי תצאי נערותם ולא יפגעו בך בשדה אחר. טוב, תקבלי את מה שהוא אמר, תישארי רק בשדה הזה. ואז בקטע העשירי, ותדבק בנערות בועז, ללקט עד כלות קציר השדה. מדובר כאן משבועות ועד סוכות, את תשע ואת חמותה. שלושה חודשים, קצת יותר, סיוון, תמוז, אב, אלול, עד תשרי, התקופה הזאת היא תקופת הקציר, התקופה עברה. אין יותר לצאת לשדה. ואז, את אומר לנעמי חמותה, ביתי, הלא אבקש לך מנוח. אשר ייטב לך. את זוכרת שדיברנו ואמרנו שהוא קרוב? הנה, הוא יגאל אותך. ואתה, הלא בועז מודעתנו, אשר ראית את נערותיו, הנה הוא זורה את גורן השעורים הלילה. ורחץ כדי לעשות קו, וסחת, ושם צמלותייך עלייך. ודאי, ושם צמלותייך עלייך. אומרים חז"ל בקטע 11, ושם צמנותייך עלייך, וכי ערומה הייתה, אלא אילו בגדי שבתא. היא אמרה לה לרדת לגורן עם בגדי שבת. מכאן אמר רבי חנינא, צריך אדם להיות לו בית עטיפים, אחד לחול ואחד לשבת. לגורן הרבה אבק, הרבה לכלוך, לשם יורדים עם בגדי שבת, עם הבגד הכי יפה, בטח שואלת או חושבת רות מהי התשובה? כן, כי למה בשבת לובשים בגדי שבת? כי כל פעם שיש פנים חדשות יש בגדים חדשים. שבת זה פנים חדשות, זה אוויר אחר, זה מציאות אחרת, אז יש בגדים חדשים. בירידה הזאת לגורן מבינה נעמי שמניחים את היסוד לגואל האחרון, למשיח, שהוא ייתן פנים חדשות לכל הדור. לא יהיה מצב של פני הדור כפני הכלב. פני הדור יהיו כפני השכינה. אז הוא ייתן פנים חדשות. בירידה הזאת מניחים את היסוד לפנים חדשות לדור, יורדים עם בגדי שבת. כי כל מקום שיש פנים חדשות, יש בגדי שבת. ורחץ וסח ושם צמנותייך עלייך וירדתי, לא וירדת, אבל כתוב וירדתי, קרי וכתיב. אומרת נעמי לרות, אל תדאגי, את לא יורדת לבד. אני באה איתך. מה זאת אומרת אני באה איתך? אני לא שולחת אותך. כי ננסה, נראה. בזמן שאת הלכי, אני אתפלל. אני איתך כל הזמן, במחשבות ובתפילה. וירדתי הגורן, וירדת הגורן. אל תיבדי לאיש, עד כלותו לאכול ולשתות. והיא, בקטע ה-12 בשוכבו, וידעת את המקום אשר ישכב שם, ובאת, וגילית מרגלותיו, ושכב, לא, הכתיב, ושכבתי. אני איתך במחשבה כל הזמן. את לא לבד. אני בתפילה איתך. והוא יגיד לך את אשר תעשי. את אומר אליה, כל אשר תאמרי אליי, כך אומרים, אבל לא כותבים. למה? כי הרי מה שקורה פה, נעמי ורות, שעכשיו לומדים את הפרק הגדול של צניעות, זאת רות הצנועה, שהקוצרים וכולם שמים לב איך היא מלקטת, באיזה צניעות, פתאום היא נדרשת לעשות את ההפך הגמור, אבל איך אמרה רות לנעמי, באשר תלכי אליך. מה שאת אומרת לי אני עושה. אין שום ביטוי לאישיות שלי ביחס אלייך. אני רואה בזה פסק הלכה. את אומר אליה כל אשר תאמרי, אליי אומרים, אבל לא כתוב. תעשה. ותרד הגורן, ותעש ככל אשר צוותה חמותה, ויוכל בועז ויש ויתב ליבו, ויבוא לשכב בקצה הרמה, ותבוא בלט, ותגל מרגלותיו ותשכב. ויהי בחצי הלילה, ויחרד האיש וילפת, והנה אישה שוכבת מרגלותיו, ויאמר מי את? ותאמר אנוכי רות עמתך, ופרסת כנפיך על עמתך, כי גואל אתה. בלי להתבלבל, קצר ובאופן בהיר ובטוח, ופרסת כנפיך על עמתך כי גואל אתה. ויאמר ברוכה את להשם ביתי, את אבחזדך האחרון מן הראשון, לבלתי לכת אחרי הבחורים עם דל ועם השיר, וכאן מידה כנגד מידה. רות מבטל את דעתה כלפי נעמי, ובועז מבטל דעתו כלפי רות. פסוק ידע לך כדי לסמן אותו, דעתה ביתי, אל תראי, כל אשר תאמרי, אעשה לך. כי יודע כל שער עמי, כי יש את חיילה. ואתה, כי אמנם, כי גואל אנוכי, וגם כאן יש קריא וכתיב, עם גואל, כי יש עוד מישהו, אבל בועז בטוח שהוא יהיה הגואל, וגם יש גואל קרוב ממני, לכן ליני הלילה, והיה בבוקר אם יגלך טוב, יגל. ואם לא יגלך, יחפוץ לגלך, וגאלתי חנוכי, חי השם, שכבי עד הבוקר. אני לא מבין. רות מגיעה באמצע הלילה. זה מעשה נועז מצידה, אומר לבועז, כפי שראינו, אל תראי ביתי, כל אשר תאמרי יעשה לך. מה הוא עכשיו צריך להגיד לה? לחזור מיד. כי אם בבוקר יראו אותה, את רות עם בועז, הרי יגידו כמו שזאת, הגויה הזאת, משדה מואב, הרגה את מחלון, עכשיו היא הולכת להרוג גם את מי? את בועז. אז מה שבועז צריך להגיד לה מיד, תחזרי הביתה. והיא הרי יודעת את הדרך כבר בעיניים עצומות, כי הרי ותלך ותבוא, ותלך ותבוא. 4 חודשים. אבל בועז שואל את עצמו, רגע, זה אמצע הלילה. איך אני יכול לשלוח אותה באמצע הלילה? אולי מישהו יתפוס אותה? אולי מישהו יענה אותה באמצע הלילה? אז מה יותר חשוב? הכבוד שלי, בועז, או החיים של רות? מקבל בועז החלטה עם סיכון גדול מאוד. וההחלטה היא, לי מפה הלילה. שכבי עד הבוקר. וחז"ל אומרים, מה קרה באותו לילה? בקטע ה-13, רבי חוניה ורבי ירמיה בשם שמואל בר רבי יצחק. כל אותו הלילה היה בועז שטוח על פניו ואומר, ריבון העולמים, גלוי וידוע לפניך, שלא נגעתי בה. וכן יהי רצון מפניך. אל יוודע כי באה אישה הגורן ולא יתחלל בשם שמיים. כל כוונתו ששם שמיים לא יתחלל, וחז"ל מוסיפים ואומרים, אמר בועז ריבונו של עולם, הניסיון שלי קשה הרבה הרבה יותר מהניסיון של יוסף. כי אצל יוסף הייתה את האפשרות של וינס ויצא החוצה. פה אין שום אפשרות כזו. לא שלי ולא של רות. לכן ריבונו של עולם, יש לי בקשה אחת. ששם שמיים לא יתחלל על ידי. ואז תראו מה קורה בבוקר. ותשכב מרגלותיו בקטע 14 עד הבוקר, ואתה קם, וטרם יכיר איש את רעהו. ויאמר, אל יוודע, כי באה אישה הגורן. זה כבר בוקר, היא כבר ודאי יכולה ללכת. עכשיו זה כבר לא סכנה. זה אומנם מוקדם בבוקר, אבל זה מספיק אור שהיא תלך עוד לפני שכל הקוצרים יקומו. אבל שוב, אומר בועז, רגע, לשלוח אותה מוקדם בבוקר זה בסדר, אבל למי אני שולח אותה? לאלמנה שבבית. איך אפשר לשלוח בלי כלום? אז הוא לוקח סיכון, הוא מעכב את רות עוד 10 דקות. אתם יודעים מה זה עוד 10 דקות? בכאלה דקות של בוקר, שהשמש כבר מאירה ב-4, והרבה פעמים כבר מתעוררים ב-5 כי כבר חם, וה10 דקות האלה יכולות להיות מאוד קריטיות, אבל לא שולחים אותה בלי שום דבר לאלמנה. ויאמר אביה, המטפחת אשר עלייך, והחזי בה, ותאחוז בה, וימד 6 שעורים, וישתלה ותבוא העיר, ותבוא אל חמותה, ותאמר, מי את, ביתי? זאת אומרת, למי את שייכת? את עדיין שייכת לי? או כבר לבועז? ותגד לה את כל אשר עשה לאיש. ותאמר, 6 השעורים האלה נתן לי, כי אמר, שוב פעם, לא כתוב. היא אומרת, אנחנו אומרים אליי, אבל כשהיא מדברת עם רות, עם נעמי, היא לא אומרת אליי, כי אמר, אל תבואי ריקם אל חמותך. זה הרי פילי פלאים. המילה ריקם מופיעה בתורה בקטע ה-15, 3 פעמים. נאמר ריקם במצרים, שנאמר ויקי תלכון, לא תלכו ריקם. נאמר בעולי רגלים, ולא יראו פני ריקם. ונאמר ריקם בעבד עברי, לא תשלחנו ריקם. ונאמר ריקם בצדיקים, שנאמר, כי אמר אליי, אל תבואי ריקם אל חמותך. אז איזה ריקם זה? לא כריקם שנאמר במצרים, ולא כריקם שנאמר בעבד עברי, אלא כריקם שנאמר בעולי רגלים. מה קורה לאדם שעולה לרגל? יש לו ככה שעות טובות. יש לו תחושה שהוא התקרב לקדוש ברוך הוא, שהוא נוגע. הוא קרוב לשכינה. באים חז"ל ואומרים, מי שנותן דעתו לאלמנה, ליתום, ודואג לו, זה לא פחות, ואולי יותר, כך מתקרבים לקדוש ברוך הוא, כמו אלה שהיו עולים לרגל. אם רוצים היום שאין בית, לעלות לרגל, ולהרגיש באמת קרוב לקדוש ברוך הוא, אומרים חז"ל, הנה זו הדרך. לתת דעת לאלמנה או ליתום. ואז, מגיע הבוקר, בועז הבטיח ומקיים בקטע ה-16, ויאמר בועז לזקנים וכל העם, עדים אתם היום, כי קניתי את כל אשר לאלימלך ואת כל אשר לחליון ומחלון מיד נעמי. וגם את רות המואביה אשת מחלון קניתי לי לאישה, להקים שם המת הנחלתו, ולא יקרא את שם המת מאמחיו ומשאר מקומו. עדים אתם היום. ויאמרו כל העם אשר בשאר, והזקנים עדים. מה הם אומרים? פלאי פלאים. ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך, כרחל וכלאה, אשר בנו שתיהם את בית ישראל. מה כתוב כאן? זו סתם ברכה שהאישה הבאה אל ביתך תהיה כרחל וכלאה, ומקופל כאן הרבה יותר. בפלאי פלאים. מה קרה אצל רחל ולאה? איך באמת שתיהם הצליחו לבנות את בית ישראל? איך? הנה, נראה את זה מכיוון אחר. בקטע ה-17. ויאמר השם אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול, ואני מאסתי למלוך על ישראל. מלא קרנך שמן ולך. יש לך אל ישי, בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. הוא מגיע שמואל, ויאמר השם אל שמואל, אל תביט אל מראהו ואל גובה קומתו, כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם, כי אדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב. ויקרא ישי אל אבינדב, ויעבירהו לפני שמואל. ויאמר גם בזה לא בחר השם, ויעבר ישי שמע. ויאמר גם בזה לא בחר השם, וכאן כדאי לעשות קו, ויעבר ישי שבעת בניו. כמה בנים יש לו? שבעה. שבעת בניו, לא שמונה, שבעה. כי אם היה לו שמונה, היה צירות כתוב שבעה מבניו. כתוב שבעת בניו. ויאמר שמואל אל ישי, לא בחר השם באלה. ויאמר שמואל אל ישי, התמו הנערים. זוכרים את השיעור על מגילת אסתר? ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה. פעמיים ויאמר ויאמר. מה זה ויאמר ויאמר פעמיים? שמואל לא מבין מה קורה כאן. הקדוש ברוך הוא שולח אותו, אומר, מהבית הזה תוציא מלך. הנה, עוד בן, עוד בן, נגמרו כולם, ואין מלך. אז הוא מתבלבל. ואז הוא פונה לשמואל, לישי, ויאמר שמואל לישי, התמו הנערים? ויאמר עוד שער קטון. יש עוד איזה בחור צעיר, הוא כבר היה בן 28, אבל הוא קורא לו שער קטון, והנה רואה בצון. אני לא מבין. גדול הדור מגיע לבקר. צדיק הדור מגיע לבקר. כל הילדים עומדים בבגדי שבת לקבל ברכה. לראות אותו. משאירים איזה ילד בשדה? משהו מוזר כאן. מה קורה? פשוט. כי הילד הזה שנשאר בשדה, הוא ילד שכל המשפחה חושבת שהוא ממזר. כי מה קרה? ישי חי עם אשתו, ונודו להם שבעה בנים. אחרי הילד השביעי, נפסק בבית הדין, שלא יבוא המוני ומואבי, המוניה ומואביה. אבל אישה ידע שזה ויכוח שרץ כבר הרבה דורות. ודור אחד אומר, גם מואביה לא תבוא, דור אחר אומר, לא, מואביה כן תבוא. אומר אישה אל אשתו, תראי, אולי אני אסור לי לבוא בקהל. אולי כן. אז לפחות בינתיים, ניפרד. לא נתגרש, אבל ניפרד. ואז ישי אומר לשפחתו, אני גוי ועד גויה. אז אולי, אז זה בסדר, אנחנו יכולים להיות ביחד. ואם אני יהודי, אז אני משחרר אותך מהעבדות. וגם את נהפכת להיות יהודיה. אז ממה נפשך? anyway, אין איסור אם אנחנו נהיה ביחד. אומרת השפחה, בסדר. אבל רגע אחרי זה היא אומרת, איך אני יכולה לראות את גבירתי, האישה של ישי, לבד, ואני עם בעלה? אומרת אותה שפחה, כך אומרים חזאת, את מראה את זה בפנים, לאשת ישי, בואי נעשה כמעשה רחל ולאה. ואז נולד מי? דוד. אבל המשפחה חשבה שהוא ממזר. ואבא אומר, לא נהרוג אותו, כי אם נהרוג אותו, יגידו שגם אתם כאלה. אז בואו נשאיר לו להיוולד, והוא ממזר. וכך הוא גדל עד גיל 28. איך כתוב בשיר השירים בקטע ה-19? מוזר הייתי לאחי. אומרים חז"ל, לא מוזר. ממזר הייתי לאחי. ונוכרי לבני אמי. עד שמגיע שמואל בחזרה בקטע ה-17, ויאמר השם, פסוק ג', קום משחהו, כי זהו. הנה, הוא זה שיהיה המלך. הוא לא ממזר, ישי, הוא הבן שלך. ולא רק שהוא הבן שלך, אלא עכשיו מתברר שמואביה, ואתה בארי מסבתא מואביה, יכולים לבוא בקהל השם. איך השכונה מברכת את בועז? תהיה האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהן את בית ישראל. כי בבית הזה יהיה בדיוק כמעשה רחל ולאה. וזה מה שאומר דוד, וזה מה שנגיד אנחנו בשבוע הבא בראש חודש. נקימים מאפר דל, מאשפות ירים אביון. 28 שנה הייתי בזבל, כי הייתי ממזר, הייתי מנודה. אבל מקימים מאפר דל, מאשפות ירים אביון, להושיבי עם נדיבים, עם נדיבי עמו, נהיית עם המלך. מושיבי עקרת הבית. מי זאת הייתה עקרת הבית? רחל. מי הייתה אם הבנים? לאה. הברכה שבירכו את סבא שלי התקיימה. תהי האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה. מושיבי עקרת הבית אם הבנים. אבל לא רק זה אמרו לו. אמרו לו יותר מזה. לבועז, בקטע ה-16, פסוק י"ב. והיא ביתך, כדי לעשות קו, כבית פרץ, אשר ילדה תמר ליהודה. מן הזרע אשר ייתן השם לך מן הנערה הזאת. מה הם אומרים לו? היא ביתך כבית פרץ. ברכה כללית. אבל לבועז זה לא סתם. כי הרי מה קרה עם יהודה ותמר? בדיוק מה שקרה עם בועז ורות. הייתה רק שאלה אחת. מה יותר חשוב? הכבוד שלי או החיים של תמר או החיים של רות? ויהודה מקבל החלטה שהחיים של תמר חשובים יותר. צדקה ממני. ובועז מקבל החלטה שהחיים של רות חשובים מהכבוד שלו. ולכן הוא אומר לי מפה. אז בדיוק הדבר קורה אצל שניהם. ולכן והיא ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה מן הזרע אשר ייתן השם לך מן הנערה הזאת. זה המהלך. מצד אחד צועדת רות, מצד שני צועד בועז. והמבחן הגדול ששניהם, זה לא המבחן של הקיום מצוות הכללי שרות תקיים או לא תקיים. זה לא המבחן איך בועז ינהיג את הדור. המבחן של שניהם זה הדברים הקטנים. איך אומרים חז"ל בקטע ה-21? אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם עד שבודקהו בדבר קטן, ואחר כך מעלהו לגדולה. אם ראיתם אדם שעולה לגדולה, תדעו, הוא עבר את הבחינה לא של הדברים הגדולים. הוא ידע לתת תשומת לב לדברים הקטנים. הרי לך שני גדולי עולם, שבדקן הקדוש ברוך הוא בדבר קטן, ונמצאו נאמנים ואלם לגדולה. משה עם הצון וגם דוד. בדק לדוד בצון, ולא נהגם אלא במדבר להרחיקה מן הגזל. גם כאן, רות ובועז, הבחינה שלהם הייתה לא לשכוח את האלמנה שבבית, לעשות מאמץ גדול, שאולי נראה בעצם קטן, שמראה כמה חשוב הדברים הקטנים. שבועז עושה את זה עם רות, שהוא שולח לה את השש שעורים, ורות עושה את זה עם נעמי, שהיא חוזרת ובאה, אז מבית כזה יכולה לצאת המלכות. כי מלכות יכולה לצאת רק אם מלך זוכר גם את הדברים הקטנים, שהוא חלק מהעם. ולכן לא רק מלכות יוצאת, גם קבלת התורה יוצאת. מי שיודע לשים לב לדברים הקטנים, הוא יהיה הראשון שיגיע להר סיני. הראשון שיגיע להר סיני היה משה רבינו. איך הוא שם לב לדברים הקטנים? הוא לא הלך לראות בשדות אחרים. הוא נדד למדבר. הדברים הקטנים. משנה אם הבהמה לוקחת פה קצת או שם קצת. כן. זה משנה. ואז הוא מגיע להר סיני. אותו דבר גם כן רות. רות מגיעה לקבלת המצוות. בועז מגיע עם רות ביחד ומקימים את המלכות רק בגלל ששמים לב לדברים הקטנים. נדמה לי שכל זה מקופל בנבואה האחרונה של הנביא מלאכי בקטע ה-22. אז נדברו יראי השם. איש את ראהו. מי הם יראי השם? בועז מצד אחד ורות מצד שני. כל כוונתם ששם שמיים לא יתחלל. ועם זהו כוונתם, ויקשב השם וישמע. מי שבתוך תוכו רוצה ששם שמיים לא יתחלל, אלא יתקדש על ידו, יש לו הבטחה, ויקשב השם הישמע. ויכתב ספר זיכרון. זה הספר מגילת רות, שבו ברור לעולם שמואביה יכולה לבוא בקהל השם. הספר הזה, האנשים היו, והיו לי, אמר השם צבאות, ליום אשר אני עושה סגולה וחמלתי עליהם, כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים אשר לא עבדו. איך קראו לילד שנולד מבועז ורות בחזרה בקטע ה-16, פסוק האחרון. ותיקח נעמי את הילד ותשיתהו בחיקה ותהי לו לאומנת, ותקרנה לו השכנות שם לאמור יולד בן לנעמי, ותקרנה שמו עובד, הוא אבי ישי אבי דוד. שיש נדברו יראי השם, אז נולד עובד. זה מה שמבקש דוד, שיודע שהוא לא יבנה את הבית, שיודע שהמלכות והבניין של הבית יתגלה לכל העולם דרך שלמה. מה הוא מלמד את שלמה? מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לשלמה בקטע 23 בתהילים? לשלמה, אלוהים משפטיך למלך תן, וצדקתך לבן מלך. ידין עמך בצדק, ועניך במשפט. תן לו את השכל לדון את העם בצדק, ואת העניים במשפט, ומה יהיה לו לאותו מלך? איזה מלכות יהיה לו? פסוק זין, יפרח בימיו צדיק, ורוב שלום עד בלי ירח, וירד מים עד ים ומן הער עד אפסי ארץ. מלכי תרשיש ואיים, מנחה, ישיבו. מלכי שבא וסבא, אשכר יקריבו. וישתחוו לו כל מלכים, כל גויים יעבדו. למה? כדאי לעשות קו. כי יציל אביון משבע, ואני ואין עוזר לו. הוא ידע לשים לב לדברים הקטנים. יחוס על דל ואביון, ונפשות אביונים יושיע. מתוך ומחמס יגל נפשם, ויקר דמיו בעיניו. מה שיהיה יקר בעיניו, זה הדם של האביונים, של המסכנים, של אלה שלא תמיד שמים לב אליהם. את זה מבקש דוד מהקדוש ברוך הוא שייתן לשלמה. ואחרי שאת זה הוא מבקש, קלו תפילות דוד בן ישי. אומר דוד, זה התפילה שלי. לכן, זה כל ההכנה לקבלת התורה. כשהולכים לקבל תורה, אומרים חז"ל, חייבים לעבור דרך מגילת רות. מהי מגילת רות? שלוש שורות בדברי חז"ל, בקטע 24. אמר רבי ברכיה, כך דרשו שני גדולי עולם, רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר, בועז עשה את שלו, רות עשתה את שלה, נעמי עשתה את שלה. אמר הקדוש ברוך הוא, אף אני אעשה את שלי. אומרים חז"ל, לקבל תורה זה לא לעצום עיניים, להתנפק. לקבל תורה זה לדעת כמה אני הקטן מסוגל קצת לעשות, ואת הקצת הזה לעשות. שיש את ההרגשה, את הידיעה, את ההבנה שכל אחד צריך לעשות את הקצת שלו, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם תעשו את הקצת, אני אעשה את ההרבה. אתם תתעסקו בדברים הקטנים, ביום יום, עזבו את הדיונים הכלליים, תראו מה קורה מסביב, איך מתנהגים בבית אחד עם השני, איך מתנהגים עם השכנים, איך מתנהגים עם חברים, הדברים הקטנים, שנראים בעצם פעוטי ערך, הדברים הקטנים האלה, זה המפתח לדברים הגדולים. זוהי קבלת התורה, זוהי קבלת עול מלכות שמיים. כך בונים את המלכות, מלכות הארץ ואת מלכות שמיים. לכן, אם נדע ללכת בעקבות רות, ונדע לחבר את הרות לקדוש ברוך הוא, אם נדע לזכור שהמפתח, יכולת העמידה שלנו עם עצמנו, ועם כל מי שסביבנו, כל העמים, היא רק אחת. והיא, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, שאת זה נבין, יש לנו הזדמנויות רבות להבין את זה. כל שני, חמישי ושבת, וכל חג, לפני שהכהן עולה לתורה, הפסוק שכולם אומרים זה ואתם הדבקים. כי זה המפתח. מהדבקות הזאת, מהחיבור הזה, נוכל להעמיד בחזרה את מלכות שמיים. ופלאי פלאים, נפסק להלכה. כל פעם שמופיע שם השם, אות שם השם, ומילה של שם השם אסור למחוק. אבל כל האותיות לפני שם השם אפשר למחוק. אחרי שם השם אסור למחוק. ואתם הדבקים בה השם. האות ב' שהיא חלק מהמילה בה השם, אותה אפשר למחוק. לא עוברים על איסור מחיקת שמו של הקדוש ברוך הוא. ואתם מדביקים בה השם אלוקיכם חיים. האות ח' של המילה חיים אי אפשר למחוק. למה? לפני שם השם אפשר למחוק. למה אפשר למחוק? כי מי שמופיע קודם זה הקדוש ברוך הוא. אם אני שם את עצמי קודם, אז זה לא ואתם מדביקים בה השם אלוקיכם. ואתם מדביקים בה השם אלוקיכם זה להידבק בו, הוא קודם. אז כל מה שאחרי השם אלוקיכם, מה זה? כל מי שהולך אחרי השם אלוקינו, מה זה? חיים כולכם היום. תראה.